הלכות יום טוב, בפרק זין, הלכה כף בית, מה ששייך להלכה למעשה. אין עושין סחורה במועד, בין למכור, בין לקנות. ואם היה דבר העבד שאינו מצוי תמיד לאחר המועד, כגון ספינות או שיירות שבאו, או שהם מבקשים לצאת, ומכרו בזול או לקחו ביוקר, הרי זה מותר למכור או לקנות, ואין לוקחים בתים ועבדים ובהמה, אלא לצורך המועד. כן, יש לנו הלכה אומרת שבכל המועד לא עושים סחורה כדי להרוויח. לשמחתנו, ברוך השם, רוב הקהילה שלנו הם בענייני של מסחר. קונים, מוכרים, ועל ידי זה הם מרוויחים רווחים. אומר לנו הרמב״ם שאין עושים סחורה במועד, לא לעשות ביזנס במועד. לא משנה, למכור או לקנות. כמובן שכאן מדובר במחיר שלו. למשל, המחיר של הבית או המחיר של, של התכשיט, של היעלום, נגיד $100. וזה לא ישתנה המצב, המחיר הוא כזה. אז אין בזה עניין של לעשות סחורה. אם לאדם יש לו פרנסה, כמובן אם אני שאין לו מה יוכל זה דין מיוחד. אבל אם האדם פרנסתו ברוך השם מצויה, אסור לו לעשות מסחר במועד. מצאתם את הירושלמי שאמרתי לכם שהוא היה אומר, אם הייתי אני בזמנם, הייתי אומר שיעבדו. למה? שכל המטרה הייתה כדי שיעסקו בתורה, ועכשיו יושבים ואוכלים ופוחזים. אמרתי לתלמידים, תראה את זה בקמפיוטר, תמצאו את זה. זה בירושלמי. ופוחזים, תכתבו ופוחזים. תשים בכל הירושלמי, תשים. אני זוכר את זה במועד קטן. אז על כל פנים, האיסור של סחורה במועד. אמר רבה, אני מביא לכם מלשון הגמרא, פרקמתיה כלשהו אסור, ואמר רבה, ובדבר העבד מותר. כן, עכשיו אנחנו בואו נדון מה זה נקרא דבר העבד. מרא נביא לנו כאן דוגמה.
במועד קטן. כלום אסור לעשות מלאכה וחולה של מועד, אלא כדי שיהיו אוכלים ושותים ויגעים בתורה, ואינם אוכלים ושותים ופוחזים.
תרשמו לכם את הירושלמי הזה.
פרק ב' הלכה ג'
בירושלמי. שהיום, זאת אומרת, כל המטרה היה אוכלים ושותים ולומדים, לומדים תורה, שמחים, עושים קצת ריקודים ושמחה, אוכלים בשמחה ואהבה, אבל לא לשבת ולעשות, לשחק שש בש ולשחק קלפים כל היום. אם זה המטרה, תלכו לעבוד, הוא אמר להם. טוב, נחזור לענייננו. עכשיו, מה זה נקרא דבר העבד? כאן הנקודה היא חשובה מאוד. אומר לנו הרמב״ם שדבר העבד שאינו מצוי אחר המועד. מביא דוגמה, למשל, או היום זה דבר מאוד חשוב, יש לך דבר מיוחד לקנות, הזהב ירד חזק, ואתה יודע שזה לא מחיר שתמיד, אתה צריך זהב. אם אתה רואה שזה מציאה, כמו שהיה לפני כמה זמן, אנשים שמתעסקים בכסף, פתאום זה נהיה $12, $12.5, כל מי שקנה נתעשר, אם זה קורה בכל המועד, אבל מותר לקנות את הכסף, הוא צריך את זה. יש לו בית חרושת, שבבית חרושת הזה הוא עושה תכשיטים מכסף. היום יש הרבה בין הקהילה שלנו שהעיסוק שלהם זה בכסף. אומרים בזהב קשה לעבוד בגלל שזה מאוד יקר, אבל בכסף. עכשיו הנה דוגמה יפה. לפני בערך שבועיים, פתאום היה הכסף, מישהו היה מספר לי, אומר, אתה יודע, סיפור מעניין, אמרת לו מה? אומר, הכסף נפל, נהיה $12.5. זה לא היה לנו הרבה זמן, הוא אומר. אולי כמה שנים. והנה, יש עכשיו הזדמנות לקנות. עכשיו הוא צריך את זה לבית חרושת שלו. הבית חרושת שלו, הקומפני שלו, קונה כסף. זה הזדמנות, זה מותר. אתה רואה שזה לא יהיה. או לדוגמה אחרת. פתאום הכסף נהיה $20, ויש לו הרבה כסף. אומר, אם אני אמכור את זה, אני יודע שזה ירד שוב. זה גם כן מותר. או שבאו ספינות, באו פתאום סוחרים. נגיד אדם שהוא עובד, יש מקומות שאיים, מה קוראים לאיים האלה שכולם נוסעים להם?
קנרי
איילנד. קנרי איילנד, ויש עוד, כן. כן, נוסעים באיים. עכשיו באים, אנשים באים לעשות, ירדו מהאונייה בדיוק בכל המועד. ואתה יודע שהאוניות שלהם דווקא בזמן הזה. ואם לא יהיה בזמן הזה, אז אין הרבה קונים שם. מותר לעשות, זה שכתוב, מותר לתת את זה ולתת את זה לגוי, שיעשה איתם מסחר, אפילו בחול המועד, זה הזדמנות. או שבאו ספינות. זה הוא מביא דוגמה יפה, כגון שבאו ספינות. או שיירות, והם מבקשים לצאת. או שתוכל לקנות בזול, או למכור ביוקר. זה לא משנה, הרי זה מותר למכור או לקנות. ואין לוקחים בתים ועבדים ובהמה, אלא לצורך המועד. עכשיו לך תקנה פרות או דברים כאלה, לא עושים. אבל אם אתה צריך לצורך המועד, רוצים לקנות איזה כבש כדי לשחוט אותו, או לקנות איזה תרנגולת לשחוט, אין בזה שום בעיה, זה מותר. יהיה לכם כלל, צורך המועד מותר. זה מה שאומר גם את משה, דיברנו על הגילוח, שצורך המועד הוא אומר שייפוי, שאדם רוצה להיות יפה לצורך המועד. אז הוא אומר, לצורך היפוי זה גם מותר, כיוון שזה נקרא צורך, צורך המועד. כן, נמשיך הלאה. מוכרי פירות, כסות וכלים, מוכרים בצנעה לצורך המועד. כיצד? אם הייתה חנות פתוחה לזווית או למבוי, פותח כדרכו. ואם הייתה פתוחה לרשות הרבים, פותח אחת ונועל אחת. עכשיו אומר לנו, אותם שמוכרים פירות, או שמוכרים, זאת אומרת חנות שיש לו גרוסרי, או כסות וכלים שצריכים. אומר זה, אין בזה בעיה, מותר. יהיה לכם כלל, כלשהו צורך הרבים מותר, אבל תעשה את זה בצנעה. למשל, לדוגמה, אם אתה רגל לפתוח את שתי הדלתות, ביום טוב, תפתח את הגרוסרי שלך או את המקולת שלך, תפתח אותו על דלת אחת, כדי להדגיש לאנשים שאנחנו, אבל כל צרכי המועד מותר לעשות ביכול המועד. למשל, אדם רוצה להוציא את הזבל שלו, אין בזה שום בעיה, יש לך בבית זבל, רוצה להוציא את זה לה, גם אותם שעובדים, אם היו ביניהם יהודים, בארץ יש הרבה שעובדים בהוצאת הזבל יהודים, אז מותר להם לעבוד. או שרגילים לעשות, לסדר את המים של העירייה. כל אלה הדברים אין בהם שאלה. כאן מדברים שזה לא כל כך צריך לאדם. יש לאדם, ברוך השם, גם ענבים וגם פירות וגם זה וגם זה. יש לו. אבל בכל זאת אני מוכר ענבים. כשאתה מוכר ענבים או פירות או דברים או אלה, תעשה את זה להדגיש שהיום המועד. אם הייתה חנות פתוחה לזווית זו או למבוי, פותח כדרכו. ואם הייתה פתוחה לרשות הרבים, אם זה לא לרשות הרבים, זה הכל מותר. אבל אם זה מקום שכולם עוברים שם, תעשה שינוי, הוא אומר. וערב יום טוב האחרון של חג הסוכות, מוציא ומעטר את השוק בפירות בשביל כבוד יום טוב. מוכרי תבלין, מוכרים כדרכם בפרסיה. אם יש אדם שמוכר כל מיני תבלין, תבלין הכוונה מלח, פלפל, כל אלה הדברים, יש לו חנות, יכול למכור. בקיצור, בואו נחזור את ההלכה הזאת. אדם שיש לו חנות, מקולת ודברים כאלה צורך רבים, מותר. אבל אם זה ברשות הרבים שכולם עוברים שם, תעשה איזה סימן שזה אצלך חול המועד. אתם זוכרים, אתמול למדנו, שהגוי שרוצה להיות, גר תושב, להישאר גוי, לאכול נבלות וטריפות, יש שיטה שצריך להיות מקבל עליו את השבת, שזה כמו עבודה זרה. אז צריך להיות, כמו שהוא קיבל עליו את העבודה זרה, גם צריך לקבל שהשם ברא את העולם. איך לקבל? מה שקראנו עכשיו, כמו שעושה את זה, כמו שבחול המועד. הביא שיטה אחת בתלמוד.
הרב?
כן.
ראיתי הרבה מקוליות בפרט בארץ, בחול המועד, כמו שהרב אמר, הם פתוחים, אבל הם לא שמים איזה סימן או הכר משהו
על זה. בסדר, לפי הדין מותר, לפי הדין אין בזה איסור. עוד פעם נחזור לדין, תגידו אחריי, כל צרכי רבים עושים ביום טוב, עושים בחול המועד, אין בזה בעיה. כשכתוב מועד, בחול המועד הכוונה, כל צרכי הרבים עושים בחול המועד, אבל מה לעשות בצנעה, תמיד לעשות הרגשה שאנחנו נמצאים אחרי הכל בחול המועד. אז אם זה ברשות הרבים ואתה מוכר פירות, תעשה סימן מסוים, תעשה איזה סימן שאתה נמצא בחול המועד. להדין, מה שאתה אמרת זה נכון, זה הדין. אולי רק במוכרי פירות, שזה לא כל כך חשוב, על דברים שהם חשובים, כמו שנתתי לכם דוגמאות, מהעירייה מסדרים את המים, את המתקנים, את הרחוב, זה, כל זה מותר, משנה מפורשת במועד קטן. כל צורכי רבים, אין בזה איסור.
וממין הדין אפשר גם כן ברשות הרבים,
זה אתה אומר שנוהגים ככה לעשות, לא עושים איסור, ברשות הרבים טוב לעשות סימן, אם אתה מוכר פירות, לא, זה לא כל כך צריך, אבל דבר שצריך, אין צורך אפילו לעשות שינוי. כן, כל שעשו לעשותו במאו, זה הלכה חשובה. האם חול המועד דומה לשבת, שעשו להגיד לגוי או לא? הרבה אנשים אומרים, אני ראיתי אותם, למשל, יש להם פועלים, מביאים אותם, חול המועד. לצערנו הרב, שהלכו לבנות את בית כנסת שערי טובה, אני אמרתי להם את זה, אני הייתי כאן, אמרתי להם תעשו שגם בחול המועד ישבות. אומרים לא, לא, אמרנו לא שישבות בשבת ובחגים. אמרתי לא, גם בחול המועד שאדם לוקח מגוי, צריך להגיד שלא יהיה שלוחו. אבל אולי יש לחלק, כיוון שאחרי הכל הוא עושה את זה על דעת עצמו. מדינה, היום הכל מותר בשבת, שתוקו שתוקו. המותר האדם שיבנה בית שלו בשבת, למה, למה? כולם יודעים שהוא נותנים להם את זה היום בקבלנות. היום כל בית שאתה בונה, אתה מביא שניים או שלושה אנשים ומקבלים עליהם. אחד אומר, אני מסדר את החשמל. כמה אתה רוצה? 20 אלף דולר. זהו. השני בא, אני מסדר את השלד, את היסודות. כמה אתה רוצה? 20-30 אלף דולר. אני מסדר את הקירות ואת הצבע ואת... כולם יודעים שזה ככה. אני לא שמעתי... היום כמעט שבונים את זה, שאדם מביא בעצמו פועלים ובונה, אולי יש כאלה, אלה בוודאי אסור להם, בוודאי, אבל סתם האדם מהדין היה צריך להיות מותר, למה אסור לבנות את הבית בשבת, שלא יהיה כאילו שלוחו, אבל הגוי עושה על דעת עצמו. אם אתם זוכרים שקראנו בהלכה, שאפילו אין זמן, אין זמן שאתה נותן את המכונית שלך, שהוא יעשה את זה ביום חול, אין זמן. אם אתה נותן לו את זה נגיד ביום שישי, והוא יכול לעשות את זה במוצאי שבת, ודאי מותר. אבל אם אתה נותן לו ביום שישי ורוצה, ורוצה בדיוק במוצאי שבת, והעבודה שלו 10 שעות, אז זה נחלקו המרן והרמה. מרן אומר, אם אתה לא אומר לו תעשה בשבת, אתה לא אומר לו תעשה בשבת. הרבה פעמים שאלו אותי, שאלה מאוד מצויה. כל פעם שאלו אותי, יש להם למשל האוקשין של השטיחים בשבת. אז מותר להגיד לגוי, לך תקנה לי שטיחים? אל תגיד לו, תקנה בשבת. תגיד לו, תראה, את השטיח הזה והזה, אני רוצה לקנות אותו ב-$100, $200. אתה לא אומר לו בשבת, זה מותר. אותו דבר, אתה לא אומר לו, תתקן לי בשבת. אתה אומר לו, תתקן לי, זה כמה אתה רוצה? $100. בסדר, זה הכל. אתה יודע שיש עבודה של 10 שעות, והוא יעשה את העבודה ביום השבת. אבל האשכנזים אומרים לו, אם אתה יודע שהוא קונה ביום השוק, זה הרמה. אנחנו, מה אכפת לנו? אנחנו הספרדים הולכים לפי רבי יוסף קארו, מורנו ורבנו, הרמב״ם ורבי יוסף קארו, הם המורים שלנו, אנחנו סומכים עליהם בעיניים סגורות. אז אם המרן אמר שזה מותר, ורבי יוסף חיים אמר שזה מותר, וחם עובדיה אמר שזה מותר, בתנאי, ככה הוא כותב חם עובדיה, אם אתה יכול לדחות את זה יותר טוב, אבל אם אתה מוכרח ואתה אנוס, צריך את המכונית, מאוד חשוב לך. אפילו שאתה יודע, זה מותר. הווה אומר, עכשיו שאני נותן לגוי, נותן לו בניין לבנות. מה הבעיה כאן? כולם יודעים שזה קבלנות. הלכה למעשה אומרים שבקרקע אסור. ככה קיבלנו מהמורים שלנו, מהרבנים שלנו, אפילו שהשכל לא אומר את זה. למה? אם זה בקבלנות, מה אכפת לי מה הוא עושה? אבל בכל זאת, מקום שיש יהודים, ככה הלכה. מקום שיש יהודים, לא לתת לגוי לעשות בדבר של קרקע. לא, לא בשדה ולא בבניין. לא, לא לתת לו לגוי. למשל עכשיו, הנה, עוד מעט יבוא האנשים לנקות את הבית ביום שבת, באים, עושים רעשים, עם כל הצפצופים שלהם. צריך להגיד לו, אל תבוא לא בשבת ולא ביום טוב ראשון ולא ביום טוב שני. למה? זה אף שמילתא, זה לא יפה שביום טוב עושים את זה. אבל מדינה, כל מה שדיברו אז חכמים, היו יודעים שהרוב של האנשים עושים את זה בסחירות. אבל אם היה הרוב של האנשים בקבלנות, לא היו עושים. אבל הלכה אסור. למה אסור? בגלל שיש הרבה אנשים שמביאים את הפועל לפי יומית. ואומרים לו, תעשה שלא יחשדו בו שהוא היה שלוחו. עכשיו אנחנו דנים בחול המועד. חול המועד. זה שאלה גדולה. עכשיו ועוד מעט יבואו האלה שמנקים את החצרות ומסדרים את הגוזזים את העשבים וגוזזים את עושים את ה... האם מותר להם לעבוד בחול המועד? שאלה יפה. לפי דעת הרמב״ם, וזה על פי הגמרא, כל שאסור לעשותו במועד, אינו אומר לגוי לעשותו, וכל שאסור לעשותו במועד, אם אין לו מה, תמיד הרי זה מותר עושה כדי פרנסתו. כל מה שאסור לעשות בשבת, אותו דבר להגיד לגוי אסור. למה שגם אנחנו אסור לנו לעשות מלאכה? אז אני שואל אתכם שאלה. בשלמה אם נאמר שזה דאורייתא, אני מבין. אבל אם נאמר שזה דרבנן, שכל מלאכה בחול המועד דרבנן, ולהגיד לגוי גם כן, זה דרבנן. למה אסור את זה בגמרא? בגמרא כתוב שזה אסור. מי יכול לתרץ לי את השאלה? עוד הפעם נחזור לשאלה. יש מחלוקת גדולה בראשונים, קראנו את זה, נכון? הרמב״ם, מה דעתו? איסור חול המועד? דרבנן. דעת התוספות, מה דעתם? סילחו למועד מדאורייתא. יופי. אז יש לנו שתי שיטות, יש לנו שתי עריות שנבחר, אנחנו, מה אנחנו מחיינו, אבל אנחנו פוסקים תמיד כמו הרמב״ם. אז כיוון שאנו פוסקים הספרדים כשיטת הרמב״ם, שמלאכה בחול המועד זה רק מדי רבנן, וגם להגיד לגוי זה רק מדי רבנן, למה אסור לגוי לעשות את זה, שההלכה שזה אסור? למה? מי יכול לתרץ לי?
אולי רב שלא לזלזל בחול המועד.
יפה, יפה. טוב, טוב, אשריך. ככה הרבה תרצו, באמת להראות לעולם שחול המועד, כתוב כל המבזה את המועדות, יש שיטות, זה לא מדבר על החג עצמו, על חול המועד, המבזה את המועדות, חס ושלום, חס ושלום, אין לו חלק, חס ושלום, לא רוצה להמשיך את, את הממרה של חזל, אז זה מאוד חמור שאדם מבזה את המועדות, אז כדי, כיוון שיש בזה עניין של ביזוי, עניין של כבוד של המועדות, החמירו ואמרו שאפילו להגיד לגוי אסור. יפה, זכית. עכשיו, מה יהיה הדין לגבי אלה שבאים לנקות את החצרות שלנו? אני חושב שכדאי להגיד להם שלא יבואו בכל המועד. לא יודע בכלל, חלק באים, חלק לא באים, ראיתי. אבל אם יבואו אנשים שיש להם, אנשים שמנקים להם את החצר ומיישרים את, את העשבים וכל זה, כדאי, לפי דברי הרמב״ם, כדאי לומר להם שלא יבואו, זה דומה לשבת. אפילו שגם בשבת מצד הדין זה, הם בקבלנות עובדים. אני יודע גם אלה שעושים את החצר, הם לוקחים מתחילת השנה, אומרים, אני רוצה כך וכך. נגיד $1,000 על, על החצר שלך. אז זה קבלנות, הוא, לא אמרתי לו תבוא ביום פלוני, אבל בכל זאת אסור, נכון? אותו דבר גם, בניין כמו שאמרנו, בניין לפי ההיגיון היה מותר, בכל זאת אסור. גם אותו דבר בחול המועד, לא להגיד להם שלא יבואו לעשות בחול המועד. אני זוכר בשערי טובה, אמנו להם את זה, ובסוף שמעו, ואמרו לגוי שאנחנו מבקשים, אני לא חושב שבחול המועד אמרו לו את זה, לא זוכר בדיוק. זה אולי תוכלו לשאול את תסמי פעם. אני זוכר שאמרו לו, היה תנאי שלא לבנות לו בשבת, ולא ביום טוב. על חול המועד.
מה עם קייטרינג, הרב, כרב, מה עם קייטרינג? מי שהולך ל...
תחזור להלכה, תחזור, כל צורכי, תגיד, עכשיו למדנו, כל צורכי רבים זה מותר, זה אוכל, מה זה שאלה? הוא עושה אוכל לאנשים, איזה שאלה זה? עכשיו למדנו את זה, לפני דקה. לא צריך היית לשאול. כל צורכי רבים, דבר שהוא צורכי רבים, של אוכל, זה, זה אין בזה איסור, מכין לך אוכל, מה יש בזה? כן.
הרב, יש שאלה?
כן.
ראית הרבה אנשים גם כן בחול המועד, הם לובשים, הבגדים שלהם זה אותו דבר כמו החול, זה בעיה.
זה לא כל כך בעיה, אבל טוב, טוב לעשות, אני ראיתי שהייתי בירושלים, מי היה בירושלים בחגים? אשכנזים לובשים שטריימל, שטריימל זה לבוש שלהם של שבת, לובשים גם בחול המועד שטריימל, שאתה היית מהיר.
כן.
הייתי שאת עושים קוצים שצריך ללבוש
בגדי
שבת בחול המועד.
למה? לא, חול המועד זה חשוב גם כן, כן. אני חושב שזה...
לבוש בגדי חול, זה לא גדר של מבזת המועדות?
לא, לא, חס ושלום, חס ושלום. מבזת המועדות, כוונה שעובד ועושה מלאכות, ולא, לא שאדם... לא, לא, אל תוסיף, אל תגרע, לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו. מספיק מה שחזל אמרו.
אז מבזת המועדות זה רק...
על חול המועד, יש הרבה מפרשים שאומרים שזה על חול המועד. לא על יום טוב, וזה את המועדות, יום טוב ודאי, אלא זה בכל המועד. אמרנו לכם אתמול, אם אתם זוכרים, שלמה פסקו מוקצה כמו רבי יהודה ביום טוב, נו למה? אמרנו את זה. אפילו יזלזלו בו, שאנשים אומרים, איזה חג. אני ראיתי הרבה פרסים שלנו, לצערנו הרב. גול, מועד גול, שבועות. זה חג שמביאים פרחים. ואין דבר, פעם יש הרבה אנשים שאני מדבר איתם, אומר, אתה יודע, אני שומר שבת, אבל לא שומר חג, חס ושלום. זה גם טוב, אני לא אומר רע, אין שום רע שאדם שומר. אבל צריכים להגיד להם שחס ושלום מבזה את המועדות, זה חמור מאוד. אתה מבין? ולאו דווקא המועד, חול המועד גם. כן. היום, אתה יודע מה, הלוואי שילכו לעבודה רק בחול המועד וישמרו את הכל. לצערנו הרב, פעם מישהו אמר, כל הפרסים שלנו הולכים בחול המועד לעבודה. אמרת לו, לא תגיד כל. אולי הרוב. אמרתי לו, בסדר. לכל הפחות שיעשו הוצאות שבת יותר. יעשו הוצאות יום טוב ושבת יותר. יגיד לאשתו, יש כאלה שאומרים לאישה, את מקבלת כל שבוע, נגיד, $500. יגיד לה, אבל החג הזה, חוץ ממה שאני מוסיף 100, עוד 100 בשביל חול המועד, לעשות, לתת הרגשה שמשהו עובד, הולך לחול המועד. אני חושב שהמשנה ברורה הביא את זה, שצריכים לעשות הוצאות למועד, להראות שמה שעבדתי זה בשביל היה לכבד את המועד. זה לא כל כך טוב, זה כמו בדיחה מה שאנחנו אומרים, אבל זה טוב להדגיש שהיום חול המועד. כן, נמשיך הלאה. עוד שאלות יש? בבקשה תשאלו.
שאלו לעניין, יש לנו יום טוב, יום טוב שני לפני שבת, בוא נגיד מישהו נמצא בשבת אצל ההורים שלו, ויש להם אש, ורוצים לכבות את האש, האם אפשר לעשות על ידי גוי ביום טוב שני לפני שבת, כדי שלא יישאר האש?
שאלה יפה שאלת, שאלה יפה שאלת, זאת אומרת אם האדם רוצה לכבות, יש, אני רוצה להגיד לכם קודם כל מה שכתב הרב עובדיה, ומה שכתב הרב משה פיינשטיין. הרב עובדיה יוסף, היום כולם משתמשים בגז, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, אמר כך, שאתה לוקח איזה קומקום מלא מים, שם אותו על האש, זה מתחיל לגלוש, תחבא אותו, גמרנו, זה מתחיל להתחבא, כבר נכבא על המקום, תחבא אותו, זה רק גרם כיבוי, זה גרם כיבוי מותר, זה הרב עובדיה. למשה פיינשטיין יש לי עדים נאמנים, והנמצא החתן שלו גם כן
שאלתי,
בישיבה.
שאלתי את הרב טנדר, אני שאלתי את הרב טנדר על זה.
מה אמר לך?
הוא אמר לך, כמו שהרב עכשיו תמיד אומר, שמשה פיינשטיין התיר לכבות את הגז ביום טוב.
אתה יודע מה, יום טוב שני, זה רק, כל זה יום טוב שני, זה רק מנהג. אז אפשר לסמוך על הרב משה פיינשטיין, מגדול כמה, הוא מסביר, הוא כותב ככה, הוא כותב, יש לי חידוש גדול, אני לא רוצה לכתוב אותו. מפחדים מהקנאים כאן, לצערנו הרב, כל מיני חמורים יש, פראי אדם, שעושים צרות לרבנים, לא רוצים להתעסק איתם. אז הוא כתב, ואמר שיש לי חידוש גדול, אבל שמעתי בבית, הוא היה מחבא בעצמו, שאלת את הרב טנדלר, נו יותר מזה עד, החתן שלו, הבת שלו בעצמה, היא הייתה בבית גרה, הוא אמרה שהוא אמר שהוא היה מחבא, תגיד, למה שהוא אומר, אתה רק מפסיק, יש תוספות שאומרים שאם אתה לוקח קנדילה ומפסיק אותה, זה לא בעיה, למשל הקנדילה האורך שלה מטר, חצי מטר אתה מוריד אותה, זה רק גרם, גרם כיבוי זה מותר. יש תוספות בדף כף בית אני חושב בביצה מפורסמת, קנדילה, קנדילה, ככה הוא כותב, הכוונה היא לנר. זה גרם, ככה שמעתי שהם אומרים שזה הסברה שלו. אומר שיש חידוש גדול להגיד, אני לא רוצה לכתוב אותו. אבל מישהו שואל אותו, האם מותר להוריד את האש ביום טוב? אז הוא כותב לו ככה, אם אסור לכבות, אז גם להוריד אסור. אתה יודע מה, הם מפחד מהם. מה זה אם אסור, אם אסור, מה זה אם? תגיד, כמו שאסור לכבות, לא לכבות, אסור להוריד. אם אסור, אני אראה להם את התשובה הזאת, קראתי אותה. דעתו היה מותר. הנה כאן התוספות, תקראת את התוספות.
הרב,
תן לי בעצמו
אמר לי
שמשה
גם כן
התיר
גם כן ביום טוב ראשון.
כן, 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 כן. הוא אמר שזה בכלל, אין בזה בעיה. איזה דף זה? כף בית.
כף
בית עמוד א', תראו את התוספות שם, שאומרים שקנדילה מותר לחתוך אותה, תסתכלו שם. על כל פנים הוא הבין כנראה זה אותו דבר. אתה רק מפסיק את הגז שיעלה למעלה. ובכלל, אם אדם מחבא בשבת את הגז, איזה איסור? זה איסור רק דרבנן. למה? המחבא את הגחלת של מתכת. צריך שיהיה עת, זה לא עת, זה מתכת זה. המחבא, תגידו אחריי, המחבא מתכת של גחלת. זה פסום מדאורייתא הזה. לא היה, במשכן לא היה להם מתכת של גחלת. לכן הגמרא אומרת שזורקים את זה... את ה, את ה, את הברזלים החמים ביום הכיפורים, הגמרא שם דנה בזה, ולא מצרף, זה, אבל לא הבינו מטעם מחבן בזה, מחבג, תגידו אחריי, מחבג גחלת של מתכת, בשבת פטור. לכן אם האדם רואה ברשות הרבים גחלת של מתכת, שלא יזכו ברבים, אז מותר לך לכבות אותה. אבל אם זה היה של עץ, תשים סימן, אל תחבא, אל תחבא. אבל אם זה סכנה, כמובן מותר לכבות. אבל אם זה גחלת של מתכת, מותר לכבות. למה? הגמרא אומרת, כיוון שזה רק יסוד דרבנן, משום מזקה, התירו אותם. זה גמרא מפורשת בשבת וכמה מקומות. כן.
רק שאלה סופרת, בדרך כלל, נגיד, כמו שאב אמר, שיש איזה מישהו שהוא שומר שבת, אבל הוא לא שומר יום טוב.
לצערנו, כן.
אין לו את הדין... כמו מומר, כמו שלמדנו בחולים.
לא, 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 המומר הזה רק בשבת. שני פירושים יש בזה, רש"י והרמב״ם. רש"י אומר בגלל שזה האות. זאת אומרת, סליחה, זה הרמב״ם אומר, שזה האות בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, לכן יחמירו בו. ואילו רש"י אומר, למה זה מחלל, כאילו עובד עבודה זה, שהוא כופר במעשה בראשית. לכן הגאון בניין ציון אומר, אבל היום בימינו הם עושים קידוש בבית. אז אי אפשר לדון את המחלה שבת בפרסיה לצערנו הרב, החמורים שיש לנו בקהילה, שהם נוסעים עם האוטו שלהם. אי אפשר לדון אותם ולומר עליהם שהם נקראים חס ושלום כגוי חס ושלום. הם יהודים, אלא מה? לא מבינים עובדה, עושים קידוש, באים, מתפללים, אומרים מקדש השבת. תמיד תחפשו על עם ישראל זכות. אני חושב שהקורונה הזה שאנחנו עושים עכשיו תפילה לבד, בכל העולם, היום התקשר אליי רב אחד, הרב רייך, לא יודע אם אתם מכירים, אומר שהכי צעיר מת מהמחלה הזאת, ואימי בת 90 מאוד חולה, ומצב מאוד קשה. גם בארץ אנשים מתים מזה, בפרט הסקנים והחלשים. אתם דבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, אל תדאגו. אבל יש בזה בעיה גדולה, אגיד לכם למה. אולי רמז, להיות לבד. למה מצורה יושב לבד? נו, תגידו אתם, למה? אמרה התורה, בדד יושב, למה? שלא ידבר... רופי, ולא ידבר רכילות וכל מיני דברים כאלה. כן, זה אולי הרמז, אולי זה לנו רמז לא לדבר על עם ישראל, רק טוב. לדבר אך ורק דברים טובים, לא לדבר דברים רעים. כן.
הרב גולדברט אמר בסגנון הזה, אמר, המחלה הזאת, אומרים, זה לוקח שבועיים עד שזה מתחיל להראות את התוצאות שלה.
השם ישמור.
אמר, גם מצורה, שבועיים צריך לשבת בהסקר מחוץ למחנה מושבו.
השם ישמור, השם ישמור.
אבל הרב, שאלה.
כן.
מה ההלכה בשביל רופאים רואים את חולים שאין לו סכנה?
זה אין ספק שעוד הפעם דברים של ציבור, תחזור מה שאמרתי, כל צורכי רבים נעשים בכל המועד. מתקנים את הדרכים, עכשיו צריך לסדר את הדרך, מותר לסדר, צריכים להביא מים, מותר להביא מים, כל דבר שם, או על אחת כמה וכמה, על ממונו אמרו אפילו, על ביתו, כל שכן בגופו, תגידו, אפילו השבת, תגידו, השבת עבדה, בעבדה אמרו, בגופו קל וחומר. לכן אומר הרמב״ם שאסור לקחת שכר לרופא. אתם יודעים את התשובה של הרמב״ם. הוא אומר שרופא מותר לו לקבל רק שכר בטלה, אסור לו לקבל שכר על העבודה. למה? השבת עבדה זה. השבת גופו קל וחומר. אבל מה, שאלו את משה פיינש, את הרב אורבך, שלמה זלמן אורבך, שאלו אותו, איך היום הרופאים הדתיים לוקחים כסף? ומה הוא אמר להם? לא רק אסור לקחת כסף, כך כותב הרמב״ם. כמו שבעבדה מותר לקחת כסף? אסור. אז גם אותו דבר, תגידו, קל וחומר, ומה ממונו? אסור, כל שכן גופו. אז איך לוקחים כסף? שאלו אותו. נו, תשובה. מה הוא אומר? יפה. הוא אומר, זה שכר בטלה. הרופא הזה יכול היה לרפות גויים. מגויים מותר לקבל כסף. עכשיו, במקום שאני אקפה את הגוי ויקח ממנו 100 דולר, מקבל מיהודי 100 דולר. זה שכר בטלה. ככה תרצו את זה. אבל הרמב״ם אומר שזה עשו. עכשיו, היה שאלה מעניינת מאוד. הייתה אישה אחת, יש לה בית מרקחת, היא מאוד פקחית. היא הלכה והזמינה הרבה מאוד את הרפואה הזאת של נגד מלאריה. הזמינה הרבה, ידעה כנראה, לא יודע, הזמינה טונות. עכשיו היא רוצה למכור אותה, מותר לה למכור ביוקר? אסור, זה הונאה. הרמב״ם אומר דבר מעניין, בוא ניקח לדוגמה. אדם יש לו חולה לפניו, יש לפניו חולה. והחולה הזה צריך... את ה... זהו של הרפואה, פניצילין, צריך זריקת פניצילין. אם לא ייתנו לו את זה, הוא ימות. אומר לו, הרופא, יש לי את הזריקה הזאת, אני יכול לתת לך אותה, זה עולה 5 דולר, אני רוצה עליה 100 דולר. הוא אומר, תן לי אותה. נתן לו, הזריק לו את הזריקה. חייב לתת לו כמה? 5 דולר. למה? אתה גנבת, רימית, מה זה? אסור לעשות הונאה ורמאות. אבל מה יהיה הדין? אם יש רופא שאומר לו לחולה, תשמע, הניתוח הזה, כולם לוקחים הניתוח של העיניים, זה עולה לכולם 1,000 דולר. אני רוצה 5,000 דולר. אתה רוצה, תבוא, לא רוצה, אל תבוא. חייב לתת או לא חייב לתת? מה אתם חושבים? לעשות ניתוח בעין, כל הרופאים לוקחים 1,000 דולר. הוא אומר, אני רוצה 5,000, אתה רוצה, טוב, לא רוצה, אני הולך. הוא אומר, טוב, 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 תיקח, חייב לתת לו 1,000 או 5,000. מה אתם חושבים? למה? אתה צודק. צריך לתת לו 5,000. למה?
זה לא אותו דבר.
למה זה לא אותו דבר? למה? מה ההבדל? אם זה זריקת פניצילין שעולה 5 דולר, והוא אמר, אני רוצה 1,000 דולר, הוא אמר לו, כן, אני אתן לך 1,000 דולר, תן לי את זה. למה, מה ההבדל?
הוא שווה, אין הבדל בין זיקה אחת לשני, אז אתה לוקח יותר מדי על אותו מוצר. אבל פה כל רופא הוא רופא אחר.
יפה מאוד, יפה. הוא אומר שהוא חוכמתו מחר לו. החוכמה שלי, אני מעריך אותה $1,000, $2,000. זה אני ככה מעריך את החוכמה שלי. אתה רוצה את החוכמה שלי לקבל, שאני אעשה לך את הניתוח, אז אני רוצה לך 5,000. לא, לך לרופא אחר. מה שאין כן בזריקת פניצילין, המחיר שלו במרקעת $5. אבל הוא מנצל את העובדה שהבית מרקחת סגור כרגע, והחולה חנוק, ומבקש ממנו, לכן לא חייב לשלם לו. יש הבדל גדול, זה שאומר הרמב״ם. חוכמתו מחר לו. אני מחרתי לך את הידיים העדינות שלי ואת החוכמה שלי, איך לעשות ניתוח. לכן אתה חייב לשלם לי מה שאתה הסכמנו בינינו. מה שהוסכם, אתה מחויב לשלם. זה ההבדל, אומר הרמב״ם, בין הדברים האלה, בין שני הדברים. כן, נמשיך הלאה. כל שאסור לעשותו במועד, אינו אומר לגוי לעשותו. שמעתם? אסור להגיד לגוי דבר שאסור לעשות בו, תעשה לי מלאכה כזאת, אסור. וכל שאסור לעשותו במועד, אם אין לו מה יאכל, הרי זה עושה כדי פרנסתו. אומר הרמב״ם, אם האדם הזה צריך, כל יום הוא מרוויח, יום יום יביע עומר. בבוקר הולך לעבוד, מביא $20, מזה הם חיים. אומר, אם זה פרנסתו, זה מה שאמר הנודע ביהודה, שאני מתיר ליהודים ללכת לספרים. כיוון שהספרים שם היו חיים יום-יום, דבר השם יום ביומו, היהודים, לעבודה קשה הייתה להם. יום-יום היו מרוויחים, הוא אומר שאם הספר הזה הוא עובד בזה יום-יום, וזה אין לו מה יוכל, מה שכותב הרמב״ם, שאם זה כדי פרנסתו, אין לו פרנסה אחרת, וזה הפרנסה, וצריך את זה. נקרא את זה עוד פעם. כל שאסור לעשותו, אסור לגוי. וכל שאסור לעשותו במועד, אם אין לו מה יאכל, הרי זה עושה כדי פרנסתו. וכן, עושה סחורה כדי פרנסתו. הוא הולך, נגיד הוא מוכר כל יום, שם על גביו כל מיני דברים, הולך לשוק ומוכר, ומרוויח את הכסף שלו, מביא לאשתו ומחיים. מותר. ומותר לעשיר, לזכור פועל עני שאין לו מה יאכל, לעשות מלאכה שהיא אסורה במועד. כדי שיטול שכרו להתפרנס בו, אומר הרמב״ם, צריך גם רחמנות. הוא עשיר. אני לא צריך את הדבר הזה, לא בעיה, לא בעיה בשדה שלי, אם זה יישאר עוד יום יומיים. אבל הפועל הזה, אין לו מה יאכל. אז מותר להזמין אותו, דווקא אדרבה. תדעו לכם, הרמב״ם בהלכות צדקה כותב דבר מעניין מאוד. הוא אומר שיש 8 דרגות, תראה, בהלכות מתנות עניים בסוף, הוא אומר את זה. שיש כמה, בסוף הוא אומר ככה, יש 8 דרגות בנותני צדקה. הדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, זה לא לתת לו. לתת לו עבודה. אם אתה לוקח את האדם הזה שאין לו פרנסה, ואתה אומר לו, בוא תעבוד אצלי, ואני אתן לך פרנסה, או אתה מלווה לו, לא נותן לו צדקה, מלווה לו. אומר לו, אני אתן לך עכשיו $50,000 הלוואה. לך תפתח את החנות. כאן מרוויחים טוב, תפתח את החנות, והוא מחזיר לו אותו האדם שנתן את ההלוואה הזאת, נחשב לו צדקה גדולה, אבל כמובן צריך להפריש מעשה תמיד שזה יישאר לתת הלוואות. מצאת? כן. אני קורא לכם את הרמב״ם. 8 מעלות יש בצדקה. זו למעלה מזו. מעלה גדולה שאין למעלה ממנה, הכי טוב לעשות צדקה, זה המחזיק ביד ישראל שמח, זאת אומרת שהוא נהיה עני, ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה עמו שותפות, או ממציא לו מלאכה, כדי לחזק ידו, עד שלא יצטרך לבריאות, ולא ישאל. ועל זה נאמר, והחזקת בו גר ותושב, החיימה, כלומר, החזק בו שלא ייפול ויצטרך לצדקה. פחות מזה, ולא יודע מי הנותן, זאת אומרת, דרגה שנייה שאתה נותן לאדם נאמן, אתה אומר לו, קח $100, ואת $100 האלה תחלק למי שאתה מבין. והוא נותן את זה למי שהוא יודע, והוא יודע שהוא נותן את זה לעניים גדולים. זה הדרגה השנייה, אבל דרגה ראשונה, שאתה נותן לאדם מתנה או הלוואה, כדי שיהיה לו פרנסה. זה הכי מדרגה גדולה. אז גם פה אומר הרמב״ם, שאם היהודי הוא עשיר, הוא לא צריך לעשות את המלאכה הזאת. למשל, מה שהתירו, אמרנו, דברים שהתירו לאדם לעשות אותם. הוא לא צריך, אבל הוא הפועל, אין לו מה יאכל, מותר לו להגיד לו, בוא ותעשה את המלאכה הזאת שאני באמת אסור לי לעשות, אבל לך מותר לעשות. אין בזה בעיה. כן. עוד פעם אני חוזר. וכן עושה סחורה כדי פרנסתו, מותר לעשיר לזכור פה אל העני שאין לו מה, יוכל לעשות מלאכה שהוא אסורה, שהיא אסורה במועד, כדי שיטול סחורו להתפרנס בו. וכן, לוקחים דברים שאינם לצורך המועד, מפני צורך המועד שאין לו מה יוכל. זה מה שהוא אומר, מותר בדבר הזה. למה? צריך את זה. סוחרים השכיר על המלאכה במועד לעשותה לאחר המועד, ובלבד שלא ישקול ולא ימדוד ולא ימנה כדי שהוא עושה בחול. זאת אומרת, אתה אומר, אני רוצה שתבוא מחר לעבודה ותעשה כך וכך, אבל לא יגיד לו בדיוק ויביא לו מידה ומשקל, כל זה לא. גוי שקיבל קיבולת מישראל, אפילו היה חוץ לתחום, אינו מניחו לעשותו במועד, שהכל יודעים שמלאכה זו של ישראל, ויחשדו אותו שהוא סוחר את הגוי לעשות לו במועד, שאין הכל יודעים, הפרש בין שכיר ובין הקבלן, לפי כך אסור. עכשיו אומר חידוש מה שדיברנו. אני נתתי, זה שאמרתי לכם, זה בדיוק בית הכנסת שערי טובה. אני נתתי לו בקיבולת, זאת אומרת בקבלנות. אז מהדין זה היה מותר לו לעבוד, אומר לא. כיוון שרואים אותו היהודים, זה מה שהוא אומר, אפילו חוץ לתחום הוא אומר, יותר מזה, אפילו במקום שאין שם יהודים. אפילו היה חוץ לתחום, אינו מה אני יכול לעשותו, שהכל יודעים שמלאכה זו של ישראל, כולם יודעים, בונים בית הכנסת, בונים בניין, בונים זה של יהודי, של מי הבניין הזה, של ראובן, ראובן זה העשיר, בנה עכשיו בניין, אז אם הגוי עכשיו יעשה את זה, יבוא יחשדו אותו, שהוא אמר לו לעבוד בשבת, לפי סחירות, ולא אמר לו לפי קבלנות, לכן בקבלנות צריך להיות מותר. ראיתי תשובה שפעם בנו בית הכנסת בשבת, ופנו לרב עובדיה יוסף, שאלו אותו, האם מותר להתפלל שם או לא, תשובה מאוד מעניינת. אנשים הלכו ונתנו לקבלנים האלה, והם עשו, והוא מביא את כל מה שאמרתי לכם, שמעדים בקבלנות היה מותר, בסוף עכשיו יש פלפולים עצומים, אם אינני טועה זה בחלק שביעי או שמיני, שביעי אולי, תסתכלו שם, שבנו בית הכנסת בשבת, והוא אומר אחרי כל הפלפולים, שהוא יתיר להם לגור, להתפלל שם, אבל יש כאלה שרצו לו, מה שעשו להתפלל שם, איך תתפלל במקום הזה? אם בנו אותו בשבת, איך? הוא אומר לו, בידי עבד, אם כבר בנו אותו ועשו, ואני אגיד לכם את הסברה, היום כולם יודעים שזה בקבלנות, אף אחד לא חושב שהגוי היהודי שלח אותו ואמר לו, תהיה שלו אותו, תהיה הפועל שלי לעבוד. זה אחד הסברות שהוא מביא שם. כן, נמשיך הלאה. ערוגה שחציה נראה עוד איזה הלכה חשובה. זרעים נראה עוד. בני קרקע, כן, כאן כאן זה חלק וב. בואו נקרא את זה, אסור לעשות מלאכה, סימן י' ז', פרק ח' הלכה י' ז'. קודם כל רציתי להזכיר לכולם אלה שבאו היום לשיעור ושומעים אותי, שאל תשכחו, הלילה לעשות בדיקת חמץ. אחד אומר לי, אשתי בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, יותר צדיקה מכל הדור הזה כולו. היא כבר עשתה מהדרין מן המהדרין. יש מצווה לבדוק חמץ, זה אחד ממצוות. ואפילו מברכים, אשר קידשנו וציוונו. איפה ציווה אותנו השם? ביום הראשון תשביטו, יש מצוות עשה, להשביט את החמץ בבית. אז אל תשכחו היום, כולם בעזרת השם, אומר הראב"ד והגאון מווילנה, כתוב, אור ל-14 בודקים, שצריכים להתחיל לבדוק שזה אור. זאת אומרת, שהחמה שקעה, כבר תתחילו לבדוק, כבר שהחמה שקעת, אחרי שקיעת החמה. היום שקיעת החמה זה ב-6:30, סליחה, 7:30. 7:30 כבר אפשר לבדוק, טוב, יש כאלה שרוצים להתפלל ערבית, אז 8 כבר ודאי כולם צריכים להתחיל לבדוק את החמץ. כל מקום שמניחים בו חמץ, אפילו שאתה יודע שהאימא והאישה הם דקדקניות ובדקו וראו, אין דבר, זה החוב. צריך ללכת לעבוד ולבדוק כל מקום שיש שם חמץ. אל תשכחו את זה. אדרבה, כתוב בגמרא שרבי עקיבא מעולם לא אמר לאדם להפסיק את הלימוד, רק בימים האלה שהיה אומר להם ללכת לבדיקת חמץ וללכת להכין את המצות, כל אלה הדברים. מחר יהיה לכם עוד כלל, נגיד כמה הלכות הלכה למעשה. מחר עד רבע היום מותר לאכול, עד סוף שעה רביעית, זאת אומרת שליש היום, עד שליש היום מותר לאכול חמץ, משליש היום עוד שעה אחת מותר למכור את החמץ וליהנות, אבל שעה אחת לפני חצות כבר אסור מדרבנן, אסור ליהנות ואסור לאכול, אסור בענה. כן.
שאלו לעניין לאכול מצה מחר, מצה עשירה.
כן. יותר טוב, כן, מדי מעדין, יהיה לך כלל, כל מצה שלא יוצאים בה ידי חובה, מותר. קראנו, אם היית בשיעור שקראנו, מה שבמצה עשירה לא יוצאים. כך כותב הרמב״ם, כתוב, זה נקרא מצה עשירה. כל מצה שאין יוצאים בה, אמרתי לכם, פעם אחת היה שבת, ערב פסח היה יום שבת, וליל הסדר היה מוצאי שבת. אז כולם שאלו את הרב עובדיה, מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות בשבת, איך נעשה? אמר, ניתן לכם עצה טובה. קחו את המצות שלכם, תרתיחו אותם שנייה אחת במים רותחים, ותייבשו אותם, ובלילה תאכלו אותם. כיוון שלא יוצאים במצה מבושלת, ממילא אין בזה כבר איסור. אז כל, יהיה לך כלל, כל מצה שאין יוצאים בה ידי חובה, מותר לאכול אותה. אתם יכולים לאכול את המצה, זאת אומרת חמץ, תעשו חשבון, אז הזריחה היא היום, זה בדיוק 13 שעות, בדיוק 13 שעות. אז כל שעה, זה שעה וחמש דקות, נכון? אז הזריחת החמה יוצאת היום, זריחת החמה יוצאת בשעה 6:30, ושקיעת החמה ב7:30, נכון? אז תחלקו את זה, חצי וכמה זה, זה 5:30 שעות, נכון? 6 שעות. עכשיו אתה עושה את זה עוד מכה, אתה מוריד ממנה, אז בשעה, יוצא לנו שבשעה 1:30 זה חצות, לא? 5:30 שעות. 6:30, תעשו חשבון, 6:30 עד 7:30, זה 13 שעות. אז קחו 6:30. 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, באחד. באחד זה כבר חצות, שעה אחת. באחד זה חצות. כן, עכשיו אתה לוקח לך את 4 שעות. זה שיטת הגאון מווילנה. שיטת הגאון מווילנה שהולכים מהזריחה עד השקיעה. אז אתה לוקח... זהו, ברבע ל-11. אבל אנחנו תמיד למדנו את הקהל, ב-10 כבר אל תאכלו. אנחנו יודעים שהפרסים מעצמם מוסיפים. היום תגידו להם ב-10:30. תגידו, 10:30, אסור לאכול כבר חמץ. אם כל אחד מוסיף כבר. כל אחד כבר מנעתו מוסיף 5 דקות, 10 דקות. אוי, רגע. תגידו להם 10:30. 10:30, לא לאכול יותר את החמץ. גמרנו.
שמעתי שיש מנהג אצל המשדים, שמי שהוא בכור החפי שפתח תניתו, לא יאכל חמץ בערב פסח.
לא שמעתי ולא ראיתי בשום ספר את המשטויות האלה.
האם צריך, אדם שהאומרים שלא אומרים, הבכור, שהאומרים שלא אומרים ככה נהגנו, צריך
לנהוג
בזה?
זה מנהג, מנהג בטעות זה. שים לב, שים לב, כל מנהג זה מדין נדר. אם זה הנדר, הוא חשב שזה אסור. למשל, שאלו את רב משה פיינשטיין, אמר לו אחד, אני נסעתי עכשיו למקום אחד שאין שם חלב ישראל, מותר לי לשתות חלב של גויים? אמר לו, אני שואל אותך שאלה פשוטה, תגיד, אתה חשבת שאסור לשתות את החלב של הקומפניס, או חשבת שזה מותר? אומר, לא, חשבנו שזה אסור, המזורן בישיבה אסור לשתות חלב קומפניס, צריך שיהיה חלב ישראל. אומר, לא צריך אפילו לבטל נדר. זה קיבלת עליך בטעות, לך ותשתה. אבל אם ידעת שחלב של הקומפני זה מותר, ואתה החמרת על עצמך, ואמרת אני רוצה להחמיר ולא לשתות אלא חלב ישראל, אתה צריך לעשות התרת נדרים. כל מנהג טוב שאדם נהג הזה, צריך לו. שאלה כאן למה המשדים נהגו. אם באמת היה להם מנהג כזה, כדי שהבכור יצום קצת, לא יודע, כמו שרבי יהודה הנשיא היה צם, לא? הוא יותר תעצום, אם כבר אתה לא צמת, אני לא יודע למה, מה זה שייך לחמץ, אני לא יודע מה זה שייך, איזה מין מנהג זה. כל מנהג צריך שיהיה לו איזה בסיס, שיעשה אותו על ידי גדולי ישראל. זה מנהג בטעות זה, אני חושב שלא צריך לבטל או כלום. הרחב פיך והמלאו, תאכל, כן.
מה הרב חושב לעניין המנהג, אני רציתי להבין את המנהג שבדיינו מכים אחד עד השני.
זה להיזכר, לא כתוב חוטפים, הרמב״ם כותב שהיו חוטפים, כותב הרמב״ם, לעשות שינוי בזה הלילה, שהיו חוטפים מצה זה מזה, וכאן לעשות לזיכרון, כשהיינו משעובדים, היו מקים, לא צריך, תבטלו את המנהג הזה, רק בקלות. קח את הבצל, תעשה לו ככה חלש, לא, לא לעשות חזק. זה נהיה מחלוקת. אחד אמר לי, מספר סיפור, אומר, הייתי יום אחד אצל הפרסים. התחלנו את הסדר, רק הגיעו לדיינו, זה קופט וזה מכה וזה הולך, והתקלקל כל הסדר. אני גם כן, אם אתם זוכרים, שהיו כאן פעם אצלנו בקהילה, באים בהמן, מקלקלים את התפילה. עשיתי תקנה, לא מדברים. קוראים את המגילה בלי להקות בהמן. בסוף תעשו מה שאתם רוצים. זוכרים? עשיתי תקנה עכשיו שקט, שומעים את המגילה מילה במילה עד הסוף. אחרי שגומרים, מקים, שומעים ארור המן, מקים ברגליים, מקים בפצצות, תעשו הכל. ארור המן, גמרנו. כל דבר תעשו עם שכת, תבטלו את המנהג הזה. אם אתם לוקחים כל אחד בצל, עושה ככה קצת לחבר שלו בבדיחות, טוב. אבל אם זורקים ומלכלכים ואחד מכה את השני, זה לא טוב. זה מנהג בטעות. צריך לבטל מנהגים לא נכונים. אמר לי, הייתי איתם עד הדיינו היה טוב, אחרי דיינו כבר הכל התקלקל. ככה אומר בפירוש. טוב, עוד שאלה יש לכם? על אל הסדר?
כן, משהו. כן, כבוד הרב, יש לי שאלה. יש לנו, יש לנו מנהג שבבדיקת החומס, אנחנו מעבדים 10 חתיכות של לחם, ואחרי זה מחפשים את זה ואוספים את זה. אנחנו צריכים להמשיך את מנהג הזה.
זה לא חייבים, אבל זה מובא בספרים. הם אומרים, כדי שמברך על ביעור חמץ, על מה אתה מברך? לבער את החמץ, כדי שיהיה לך אתה חמץ שאתה מבער אותו. לכן, המנהג הזה הוא לא מנהג בטעות. זה מנהג שיסודו בערי הקודש. יש טוענים שהרב הארי אמר אותם. כך אני ראיתי שאחד מהרבנים אומרים שזה כתוב בכתבים, שהרב הארי תיקן את הדבר הזה לא, לעשות את הדבר שלא הוציא. נמשיך עוד הלכות. כן. כל דבר, אבל אם לא שם גם זה לא מנהג בטעות. כן, נמשיך עוד. נראה כמה הלכות שאנחנו צריכים את זה. כן, קראנו דיני, להגיד לכם עכשיו רגע הלכה למעשה, מה עושים מחר. מחר כל אחד ואחד לעשות בבית. אם אדם לא עשה, סומך על החכם. אבל שכח, אבל כל אחד ואחד צריך לעשות בבית. כך מובא בשולחן ערוך. אדם לוקח ביצה, ולוקח מצה, ולוקח את שניהם ביחד, ואומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קיימת מצוונו על מצוות עירוב, ואומר, בכל שפה שהוא מבין, בעברית, בארמית, באנגלית, בגלל העירוב הזה שעשיתי, בזה העירוב, יהיה מותר לנו לאפות ולבשל מיום טוב לשבת. ולהדליק נר, יש את הנוסח. אבל גם אם אומר את זה לבד, זה גם מספיק. בגלל העירוב הזה שעשיתי, יהיה מותר לנו לעשות את כל צרכנו, לאפות ולבשל מיום טוב, ולהדליק נר מיום טוב לשבת. זה דבר גדול. עכשיו, שאלה גדולה שאלו אותי בנוגע, זה הלכה למעשה, לליל הסדר. מחר, בעזרת השם, מחר אנחנו הולכים לליל הסדר. תבוא עליכם כולנו ברכה. אז יש כמה דברים. קודם כל, שצריך להקפיד כבר בשעה 3 לא לאכול יותר. למה? כדי שנקיים את המצווה לאכול מצה לתאבון. כיוון שזה מצוות עשה מן התורה לאכול מצה, אז אנחנו צריכים לבוא לאכול אותה בשמחה, לא כאילו שאדם שבע ואוכל. בהלכה כתוב, אם אדם ביום כיפור היה שבע, והיה לא רוצה לאכול, אכל, ובכל זאת דחק ואכל. לא חייב קרת, לא חייב קורבן. למה? שזה לא נקרא אכילה. זה לא נקרא את אכילה. אכילה צריך שאדם רוצה את הדבר הזה. ולכן, כיוון שזה מצווה כל כך חשובה, צריך להיזהר, לבוא קצת רעב, לבוא שהמצווה תהיה חביבה בעיניו. אני רוצה לאכול את המצה. ומשעה 3-4 כבר לא לאכול. אלא אם כן, משהו קל לפעמים, יש אנשים את החילה כזו, אוהבים לטעום אותו. אין דבר. או האדם לפעמים רוצה לשים משהו קל, שיוכל להתפלל ולבוא. משהו קל, זה לא בעיה, אבל לאכול חס ושלום, לשבת ולעשות ארוחה ולאכול, זה אסור על פי הדין, כדי שיוכל מצה לתאבון. דבר שני, אסור לאכול גם מצה וגם חמץ, נכון? מחצות, מדאורייתא, ומדרבנן, כבר שעתיים לפני זה, כמו שאמרנו עכשיו, עד 10:30 מותר לאכול חמץ, אחרי זה כבר אסור. מה יעשה אדם, יש לו מלא ילדים קטנים, רוצים לאכול. אז אם הילדים האלה קטנים, אין בעיה אם הם לא מבינים. אבל אם הם מבינים, צריכים להרגיל אותם, את המצווה הזאת. אם הילד הזה הוא קטן, שהוא לא מבין מה זה, נגיד בעריסה יושב בין שנה, שנתיים, שלוש, לא, לא צריכים להקפיד עליו, תן לו מה שהוא רוצה. אבל אם הוא גדול, תיתנו להם אורז, תיתנו להם תפוחי אדמה, יש הרבה דברים שהם מותרים. או מצה עשירה, אם האדם דווקא רוצה לאכול מצה, יאכל מצה עשירה. מצה עשירה, שלא יוצא בידי חובה, יכול לאכול אותה. כן.
עוד שאלה, הרבה אנשים ערב יום טוב הם מתקרסים ממש אולי שעה או שעתיים לפני היום טוב, אבל מחר אפשר לעשות מלאכה אחרי חצות?
כתוב בהלכה שבחצות כבר אסור, אבל אם יש, כתוב מפורש, מקום שנהגו לעשות מלאכה עד חצות עושים, מחצות ואילך, בזמן שהיה בית המקדש קיים, תקשיבו, תקשיבו, מחצות ואילך, בזמן שהיו הולכים להביא את הקורבן, אז זה כבר זמן שזה נקרא לנו מועד, והיה אסור לעשות מלאכה באותה שעה. וזה, לא ביטלו את המנהג הזה, נכון? לא באו חכמים ואמרו שזה מבוטל. תגידו את הכלל, כל דבר שנעשה על ידי בדין, תגידו, כל דבר שגזרו בדין, צריך בדין אחר להתירו. התירו לנו את זה, לא התירו, שיהיה גדול בחוכמה ובמניין. אין לנו לא בחוכמה ולא במניין מה שהיה בזמן בית המקדש. כיוון שזה אסור לעשות מלאכה מחצות, זה נשאר. אבל יש דברים קטנים שאדם צריך אותם. למשל, זה ליפור, בשביל הפסח. זה ודאי שעשו את זה שאדם יעשה ענייני פסח. חרוסת ומצות וכל מה שצריך. עד רבה, אנחנו היינו נוסעים ועושים את האפיית מצות דווקא בחצות ואילך. אחר חצות היינו עושים. אני זוכר, היינו מתאספים, נוסעים. אז אחר חצות מלאכה של פסח ודאי מותר, אין בזה שאלה. אבל דברים שלאדם צריך לו, לכן כתוב בהלכה להסתפר קודם חצות.
אז הייתי גם כן אותו דבר לגבי, הייתי האחרונים שכותבים שגם כן אותו דבר לגבי לגלח, כאילו קודם, צריך לעשות את זה קודם חצות גם כן.
טוב לעשות קודם חצות ודאי. בן ישחי כותב את זה, תקרא לו בן ישחי. אומר שאתה הולך לספר, תמיד תסתפר קודם חצות. אבל אם יש צורך מיוחד, אני יודע, האדם הזה שיצטער או טוב, נו. לא אמרנו אפילו בכל המועד יקיר, זה היה לו משה פיישלי.
כאילו, יש, הייתי, בבית שלי, הרבה אנשים, קודם הם מתקלחים רק אולי לשעה לפני שבת, אבל בערב פסח, אז טוב לך.
להתרצות אין בעיה, להתרחץ זה לא בעיה, לא אמרו שעשו.
לא, להתגלח.
כן, להתגלח צריך לכתחילה קודם חצות, ודאי, אתה צודק. להסתפר ולהתגלח קודם חצות, מביא את זה הבן איש חי. כתוב את זה בגמרא, מקום שנהגו לעשות מלאכה קודם חצות עושים, מקום שנהגו שלא לעשות לא עושים, זה משנה. אבל בחצות ואילך זה אסור, למה? בוא אני אקרא לך את זה, הנה אני קורא לך את בן איש חי, מה שהוא כותב. אסור לעשות מלאכה בערב פסח מחצות ולמעלה, אפילו בחינם, ואפילו להסתפר, וצריך להסתפר קודם חצות. ואם שכח קודם חצות, הסתפר אחר חצות על ידי גוי, עד כדי כך, יהודי לא יכול. אך צריך שיעמוד ישראל על בערב, כן, לראות, כן, מתחילה ועצוב תספורת, כן, ואפילו, כך כותב. ואפילו קציצה, הוא כותב, אפילו קציצת הציפורניים, זה כבר הגזים. טוב לעשותם קודם חצות. טוב, לא אמר אסור. כל דבר שהוא ייפוי לצורך המועד, אין בזה בעיה. כמו קציצת ציפורניים, כמו שאתה רוצה לגלח את הזקן, לבוא יפה, אין בזה בעיה.
תגלחת ותספורת יש לו אותו דין.
מה ההבדל? אותו דבר, אבל מה, אם כל דבר שהוא לצורך ייפוי, כמו שראית, שקציצה ציפורניים, הוא התיר את זה, רוצים לעשות, רק הוא אמר, טוב, טוב, טוב להחמיר, אבל לא שזה
עשו. אז אם מישהו לא עשה תגלחת קודם חצות, אז הוא צריך להזכיר גוי לתנות
תגלחת אחרי חצות? בתספורת הוא אומר שלעשות את זה. אני חושב שגם בתספורת, אם האדם מוכרח ושכח, על ידי יהודי, כיוון שזה ייפוי, לבוא שלא יבוא למועד שהוא מנובל.
אבל הרב אומר ש...
בדיעבד אולי, תראה מה כתב בשולחן ערוך, תביא את זה, אם האדם שכח. בוא נראה מה כתב בשולחן ערוך, אם האדם שכח. כן, צריך להסתפר קודם חצות, לעשות מלאכה קודם חצות, זה כתוב מפורש בהלכות פסח.
אבל אם תגלחת ותספורת יש אותו דין, אז צריך להזכיר גוי גם כן, לא?
טוב, אני אקרא לך עכשיו בשולחן ערוך את המשנה ברורה, נראה מה הוא פוסק בזה. הרב עובדיה גם כן, צריכים לראות מה הוא פוסק בזה, מה הוא... דוד, מצאת? שלעשות מלאכה, מובן, זה מובן בשולחן ערוך, שמחצות האלך. אבל בן איש חי כך כתב, היה... תדע לך, הרבה דברים שהבן איש חי כתב היה מחמיר, הוא היה חסידה קדישה, הוא היה איש מלאך השם. והוא היה משתדל לשמור, כמו הבריס, כל השיטות שהוא יכול היה משתדל, אתה מבין? הבריסק, אתם יודעים שבכיפור היה כל היום יורק, שלא יבוא מפיו חס ושלום טיפת רוק לגרון. כן, תביא את השולחן ערוך. הביא את זה, לא? מה?
אני לא מצא פה, אולי מישהו, למה התלמידים ימצאו? שעה שולחן אלף נגיד לא להסתפר. אבא.
כן.
פה הרב, יש לי את הרב עובדיה שהוא כותב, לא אסרו עשיית מלאכה בערב פסח, אלא מלאכה גמורה, כגון לעשות כלים חדשים, או לתפור בגדים חדשים, בין מסחר, בין מחינם, אבל רשאי הוא לתקן כליו, כגון בגד שנקרא קצת, רשאי לתקן לתקנו, לצורך המועד, ואפילו מעשה אומן מותר בין עצמו ובין אחרים. מכל מקום, לא ייטול האומן שכר על תיקון שעושה לאחרים, אלא אם כן במעשה הדיוט. מי ששכח להסתפר
לתקן אחד,
מותר לו להסתבר אחר
כך על ידי
עצמו.
למה? למה? שזה ייפוי. כל דבר של ייפוי. כמו שאמרתי לכם להתגלח. כל דבר שזה ייפוי, גם כן. טוב. בן איש חי אמרתי לכם, החמיר הרבה, אבל הרב עובדיה מקל, כן. הרב עובדיה מקל בזה.
גם בעניין הציפורניים, מותר לגזוז הציפורנה בערב פסח אחר חצות.
נגד הבן איש חי שאמר רק בדוחק. אומר, מותר. כל דבר, תלמדו כלל. כל דבר שהוא צורך המועד ויפוי המועד, זה מותר. בעזרת השם, מחר נלמד גם כן. יש היום שיעור בדף יומי. מחר אתם רוצים ללמוד ב-12 או כולם עסוקים? אז מחר יש שיעור גם ב-12, הלכה למעשה, לסדר. כל טוב שיהיה לכם.
תודה, תודה.
בבקשה, בבקשה.
יש עכשיו.